שוב מועדים לשמחה, תמיד כמה פעמים בסעודה הזאת, סעודת הצהריים, אז הציבור קצת מצטמצם והאיכות עולה. עשינו מראש חשבון שאם מתחילים את הזמן השבוע, זה רק שלושה ימים, שלושה ארבע ימים מאז שהתחלנו את הזמן במסכת נדרים, יש בה 90 דפים, אז פשוט אי אפשר גם להמשיך ביום העצמאות את סדר הלימוד, על מנת באמת לסיים את המסכת ולדעת אותה היטב. ואני רוצה לאחל לכולכם שבעזרת השם זה מה שיהיה. חכמי לזיכרונם לברכה אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אפשר להבין את זה באופן כזה, שמי שמתאבל על ירושלים, מגיע לו אחר כך שכר, וכיוון שהוא הצטער, זוכה ורואה בשמחתה. אפשר להסביר את זה שזה לא שכר, זה תוצאה טבעית. זאת אומרת, מי שמרגיש את חסרונה של ירושלים, אז כשירושלים נבנית, הוא שמח. מי שלא מרגיש את חסרונה של ירושלים, וחושב שאפשר להסתדר גם בלי ירושלים, וגם בלי ארץ ישראל, ו2000 שנה היינו בלי ארץ ישראל, ולמדנו תורה ועסקנו בתורה, אז נסתדר הלאה גם כן בלי ארץ ישראל. לא מרגיש את חסרונה של ארץ ישראל. אז כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו את ארץ ישראל, הוא לא שמח. מי שעומד בצד ומתנכר לכל התהליך הזה של השאיפה לחזור לארץ ישראל, מסיבות כאלה ואחרות, לא משנה מה הסיבה, אבל הוא בצד, והוא לא מרגיש את עצמו שותף לכל התהליך הזה. מה אפשר לצפות? שהוא ישמח? הוא לא ציפה לזה. זה לא נראה לו משהו שצריך לצפות. התהליך הזה נראה לו תהליך חיצוני, שטחי. אף על פי שהוא קשור בארץ ישראל לארץ הקודש, אבל הוא נעשה באיזה דרך שלדעתו זה לא הדרך הראויה. הוא לא יכול לשמוח. זה דבר טבעי, לא יכול לשמוח. ומי שמבין את גדולת ערכה של ארץ ישראל ואת מעלתה, ומבין שכל תהליך שהוא מקרב אותנו לארץ ישראל, יש בו צדדים גדולים של קדושה, של מעלה, אז כשהקדוש ברוך הוא מסייע בידינו וגורם שהתהליך הזה יגיע לידי מיצוי ואנחנו זוכים לעצמאות, הוא מלא שמחה. מי ששמח על תקומת המדינה, הוא שמח על הצלחותיה מכאן ואילך. על כל שלב ושלב שמתקדמים ומצליחים, הוא שמח. מי שעומד מן הצד הוא מסויג, ואני כמו שאמרתי מקודם, אני לא נכנס בסיבות שהוא מסויג. לפי דעתו נגיד שהוא צודק בהסתייגות שלו. אבל התוצאה מחויבת המציאות שהוא לא ירגיש שום שמחה מיוחדת בכל ההתפתחות וההתרחבות של קיבוץ הגלויות ושל היישוב ארץ ישראל. לא מרגיש את זה. ומי שזוכה להתאבל על ירושלים ולהרגיש את החיסרון של הפיזור, את החיסרון של ארץ ישראל, ומבין את ערכה וקדושתה ומעלתה של ארץ ישראל, הוא שמח. וככל שהוא מבין יותר, הוא שמח שמחה יותר גדולה. רבי מאיר שמחה, האור שמח, נתבקש לכתוב מכתב ברכה על ספר שהוציאו למעלותיה של ארץ ישראל. לפני כ-100 שנים, בשנת תפרי שנון א', יום שנת הולדתו של הרב צבי יהודה, הייתה בשנה הזאת התעוררות מאוד גדולה לארץ ישראל. אנחנו מוצאים כמה מכתבים של גדולי ישראל, באבני נזר, במקומות אחרים, תפרש נון א', מכתבים על חביבות ארץ ישראל. הוא כותב, הוא שמח, מיני די הכירי, כי להראות גודל המצווה הזאת ומעלתה, הוא אך למותר, כי מי הוא האיש הישראלי אשר הסתפק בזה? הלא מיום קורא השם לצור מחצבתנו, הבטיח לו בארץ חמדה, ושלוש מתנות ניתנו לישראל, תורה וארץ ישראל ועולם הבא, וכולם כאחד. וכל פרטי התורה מתאימים למבטחת הארץ וישובה. הוא ממשיך, אחרי שהכיסו בחורה ועשו עגל מסכה, נאתר השם וישיב חמתו מהשחית. ובמעשם בארץ נשא ידו להפילם במדבר. ובהוציאם דיבה ודברי נרגן על הארץ, החמיר מאשר חטו דברים עליו התברך. הוא החמיר על דיבת ארץ ישראל יותר מאשר על, על ריבונו של עולם בעצמו. וכן תורתנו המסורה מלאה בשבח הארץ, ושקלו מעלת, רבותינו מעלת ספר יהושע במעלת התורה, לפי שהוא ערכה של ארץ ישראל. ותראו מה שהוא אומר. רבי יוחנן התפלא, כי שמע כי איקה סווה בבבל. למען ירבו עמכם כתיב, בארץ ישראל. אז איך יכול להיות שיש סבא בבבל? התבונן איך שקל מצוות ישיבת ארץ ישראל בזמן חורבנה. עד כי חש פן יעלה בלבב אחד למור, הרי בחוץ ארץ הקיים מצוות יתרות, וזה יום טוב שני של גלויות, ושתי חלות בסוריה, מספק צריכים להביא שתי. קרא רבי יוחנן על זה, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים בל יחיו בהם. חוקים לא טובים, זה יום טוב שני. שיותר טוב להיות בארץ ולשמור רק יום אחד. ופרקים שלמים בתוספתא ובספרי דברי רב, בתלמודים שמפליגים בשבח הארץ. עד כי המלקט מהם מאמרים במעלות הארץ וישובה, תשמעו מה שהוא אומר, הוא בעיניי כמלקט עגלי טל מני ים. כלליות תורתנו המסורה היא המקושרת במעלות הארץ. כל התורה מלאה במעלות ארץ ישראל. מי שעוסק בתורה חייב שארץ ישראל תהיה יקרה בעיניו מאוד מאוד. והשאיפה להיות בארץ ישראל היא צריכה למלות את כל לבבו. וכשארץ ישראל נפתחים שעריה ואפשר לעלות לארץ ישראל, השמחה צריכה להיות עצומה. וההודעה לריבונו שלם צריכה להיות בלי גבול. ספר חרדים אומר, צריך כל איש ישראל לחבר את ארץ ישראל ולבוא אליה מאפסי ארץ בתשוקה גדולה כבן אל חיק אמו. כי תחילת עווננו שנקבע לנו בחייה לדורות, יען מאסנו בה. שנאמר וימאסו בארץ חמדה. ובפדיון נפשנו מהרה כתיב, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. כלומר, איך נזכה בחזרה לארץ ישראל? רק על ידי שאנחנו נשתוקק אליה. ושם נאמר, ואתה תקום תרחם ציון. כלומר, אם רצו אבניך את אבניה ואת עפרה יחוננו, יחבבו את ארץ ישראל, אז אתה תקום תרחם ציון. לפיכך היו המוראים נשקים אפרותיה ואבניה בבואם אליה. הוא ממשיך ומבאר בהרחבה את מעלתה של ארץ ישראל, ואף שיש איסורים בארץ ישראל, אף על פי כן צריך להיות שמחים באיסורים. כל פעם שאנחנו רוצים לעלות לארץ ישראל, ככה היה בפעם הראשונה, ויבוא המלאק, וככה זה כאילו הסדר. ארץ ישראל נקנית ביסורים. וכתב הרמב"ן במניין תרי"ג, מצוות ישיבת ארץ ישראל, כל עת ורגע שאדם בארץ ישראל הוא מקיים המצווה הזו. וידוע שעיקר שכר המצווה על השמחה הגדולה בה. כשאדם שמח במצווה, על זה עיקר השכר. כי דכתיב, תחת אשר עבדת את השם אלוקיך בשמחה. כן צריך היושב בארץ ישראל להיות שמח, תדיר במצוותו התדירה, באהבתו אותה. כל הזמן, מי שנמצא בארץ ישראל, צריך להיות בשמחה. כי כל רגע ורגע מקיימים מצווה. ואם אדם יושב בארץ ישראל ולומד תורה, אז השמחה היא עצומה. תלמידי הישיבות בארץ ישראל צריכים להיות כל הזמן זורחים מרוב שמחה. אבל הוא ממשיך ואומר, וגם צריך להיות ירא וחרד. כמו שכתב רבי שמעון בר יוחאי, כל פיקודה דלאו איהו, כל מצווה שלא בריחימו ודחילו, לאו פיקודה איהו. כל מצווה שנעשית בלי עירה ואהבה, היא לא מצווה, כביכול. לכן אמרו, הוי שש וחרד על המצוות. כלומר, לקיים את המצוות גם בשמחה וגם ביראה. אז כשמתבוננים, כי אנחנו שחיים את ערכה הגדול של ארץ ישראל, ממילא מובן שאנחנו מלאי שמחה. מי שלא ראה את מורנו ורבינו הרב צבי יהודה ביום העצמאות, לא ראה שמחה מימיו. היינו מצפים כשהוא יבוא לתפילה בליל יום העצמאות, והפנים שלו זורחות, איזה אור מיוחד, איזה, ראית כל פניו רגש מלא שמחה, ותודה לריבונו של עולם, אז שזכינו. צריך לדעת להודות, להודות לריבונו של עולם, לשמוח בטוב השם. אז מה המציאות מורכבת? אז צריכים להתמודד עם המורכבות הזאת. לדעת להודות על הטוב, ולהתפלל שהדברים שעדיין לא טובים, שהם יושלמו. הטוב הוא כל כך גדול, אי אפשר שלא להודות עליו. יש דברים שלא בשלמות. יש אנשים, יש ציבור שלם, הציבור החרדי, שהוא כשמו כן הוא, חרד מהשם, חרד מהשפעות, אחרות, וחושב שלהגיד כמה מילים טובות על מדינת ישראל, זאת אומרת לשבח את האנשים שהם פעלו להקמת מדינת ישראל, זה לשבח את החילונים, ואז יחשבו שאפשר שזה דבר טוב מה שהם עשו, וגם המרידה שלהם ביהדות, וזה יביא לריחוק. אז זה סכנה להתחבר אל המהלך הזה, כי הוא יביא לריחוק. לא צריך לפחד מזה. הנציב מוולוז'ין כבר מתייחס לזה אז בשעתו. והנציב אומר, אני יודע אם הזכרתי את זה, מצאתי מקום בזה להגיד לרבים עד כמה חביבה יישוב ארץ ישראל בעיני השם. עד כי בעת שהיה כל השם דופק על ידי כורש למור מי בכם אמו ויעל, מי בכם אמו, כן, מכל עמו, ויהיה השם אלוקיו אמו ויעל, ומה סירבו ולא רצו לעלות באמרם, רחצי את רגלייך אחת ענפם. ופירושו חז"ל במדרש ששיר השירים, על זה המקרא, רחצי את רגליי מתינופת עבודה זרה, שאותו מקום עשייני לעבודה זרה. כאילו ישראל, כשיצאו מארץ ישראל, הם הפסיקו לעבוד עבודה זרה, והם סלחו. רחצי את רגליי, ואיך אני אחזור לארץ ישראל? זה גורם לשלילה, לכיוונים רעים, לעבודה זרה. ולפי קלות דעתנו, היא טענה נמרצה. נכון, מאוד הגיוני. אסור לעלות לארץ ישראל, יש בארץ ישראל השפעות רעות, שליליות, אסור לעלות לארץ ישראל. זו טענה נמרצה. ובכל זאת אנו רואים שהתרעם הקדוש ברוך הוא הרבה על זה. כמו שנראה בהמשך השיר הקדוש, שיר השירים. ובמדרש שם וביומה, שהטענה הזאת רחצתי את רגלייך אחת ענפם, זה טענה לא טובה. מה שכנסת ישראל אומרת. וכפי פירוש המדרש היא אומרת שבחוץ לארץ אני יותר שומרת מצוות. זה לא טוב. ומזה אנו רואים כי אין להקל במצוות היישוב, משום שרואים שם איזה עוברי תורה. אחר שיכולים להיזהר יפה. אפשר להיזהר, לא צריכים להיות מושפעים מהם. ואין בבראשית רבה, ירא יעקב אבינו מעשיו, אמר תאמר שהוא בא אליי מכוח ישיבת ארץ ישראל. יעקב שבא ואומרך להיפגש עם עשיו, הוא חושש שעשיו יש לו מצוות ישיבת ישראל. והוא יעקב היה עכשיו הרבה שנים בגלות, אז יש לו זכויות יתר. מעשיו רשע. זאת אומרת שמי שיושב בארץ ישראל יש לו מעלה, גם אם הוא מרוחק מאוד, גם הוא רע, עשיו. המציאות מורכבת, אבל צריכים, כמו שאמרנו, צריכים לדעת להתבונן במציאות, לראות את הטוב, להודות מאוד מאוד על הטוב, ולראות שהטוב הוא מאוד מאוד גדול. ומה שיש לתקן, צריך באמת לתקן. אבל זה לא פוגם בצורך, זה לא מונע את את הצורך להודות להשם על הכל הטובה שישנה ממש בפועל. אם כן, עשיו יכול להיות שיש לו זכויות. ואז מי שמשתדל למען יישובה של ארץ ישראל, מי שלוחם כדי להגן על עם ישראל בארץ ישראל, יש לו זכויות. ואז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן לו שכר, ונותן לו כוח, ונותן לו תפקיד. כמו שהזכרנו אתמול את הגמרא על נבוכדנצר, שבזכות 4 פסיעות, או יש גרסה 3 פסיעות, שהוא הלך כדי לתקן את האיגרת, כדי לכבודו של ריבונו של עולם, שבאיגרת שהיה כתוב לכבוד חזקיה, שלום לחזקיה המלך, שלום לירושלים, קרת עד ירושלים, שלום לאלוהה רבה, והוא אמר זה לא הסדר. צריך לכתוב שלום לאלוהה רבה מקודם, ואחר כך לחזקיה. אחר כך, זה הסדר צריך להיות. אמרו לו כבר איגרת נשלחה, הוא התחיל ללכת להחזיר את האיגרת כדי לתקן אותה. בזכות זה אומרים חז"ל, בזכות 3 פסיעות אלו, נבוכדנצר קיבל כוח, השתמש בכוח מאוד לרעה. השתמש בכוח הזה להחריב את בית המקדש. לא היה יכול להחריב את בית המקדש לולא הכוח הזה שהוא קיבל. זאת אומרת, חז"ל אומרים לנו שאדם עושה מעשה טוב אפילו קטן, זה לא קטן, זה גדול. כבוד שמיים זה דבר גדול. והוא מקבל על זה כוח גדול מאוד, שכר גדול. הוא יכול חלילה להשתמש בזה לא לטובה. אז אנחנו רואים גם בעינינו דברים כאלה היום. אנשים מסרו את נפשם על מלחמת ישראל באויביהם, על ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן להם כוח. עם הכוח הזה הם לא תמיד משתמשים כפי שצריך. אז יש אחד, אני לא יודע, על דרך האפשרות, אתמול דיברו כל מיני סודות על אותו הדרך. נתן לנו אחד לשמיים, רצה להיכנס לגן עדן. סליחה, אי אפשר להיכנס. המס, הגירוש מגוש קטיף, אי אפשר להיכנס. אז לגיהנום עמדו כל הזכויות של הגנה על ארץ ישראל, לא נותנים, נשאר באמצע. מחכה. מה מחכים? מחכים עד שיתוקן הקלקול הזה, ואחר כך הוא יוכל אולי לקבל את הזכויות שלו. אז הוא בהמתנה. אחד אחר הקדיש הרבה תורה, זמן וכוחות לבניינה של ירושלים, וגם דיבר הרבה בשבחה של ירושלים, וגם בשבחה של מרכז הרב. היה הרבה פעמים בישיבת מרכז הרב, ושיבח מאוד את לומדי התורה וכו'. יש לו זכויות. אז הוא גם כן קיבל מתנה. צריך להשתמש בזה נכון. יכול אדם לקבל מתנה, שכר, ולא להשתמש בזה נכון. חז"ל ככה מלמדים אותנו, שכשאדם עושה דברים טובים, אפילו קטנים. אבל ממשיכים חכמינו שם בגמרא במסכת סנהדרין ואומרים, ועל אחת כמה וכמה, מי שהוא מרבה במצוות, כמה וכמה יהיה שכרו, ללא גבול. כנראה שהשכר ללא גבול, חכמינו אמרו שאין שכר בעולם הזה, שכר מצווה בעולם הזה לקה. רק לעתיד לבוא. ויכול להיות שחכמים מתכוונים לעתיד לבוא, זה לא רק בעולם הבא. זה לדורות. מי שהוא עושים טובים, מרבה במצוות, הוא זוכה אחר כך להמשך דורות גדול, ולזכויות להרבה הרבה דורות. ומי שלא, אז כן. אז אין לו המשך. וכל הזכויות האלה נגמרו. דור אחד וחלף ואיננו, ואף אחד לא זכור מי היה, מה היה. אין לו המשכיות. זאת אומרת, העתיד לבוא יכול להיות בתוך המציאות של העולם הזה, ובוודאי שהוא גם במציאות למעלה, במציאות של עולם הבא. אני רוצה כאן, ביום זה, יום עצמאותנו, לחזור על דברים שדיברתי בכנס שהיה למחרת הפסח, על המיעוטים בארץ ישראל. האם יש להם זכויות? האם מותר שיהיו נוכרים בארץ ישראל? האם אסור שיהיו נוכרים בארץ ישראל? באיזה תנאים מותר? באיזה תנאים אסור? והדבר הראשון, אני הזכרתי שם, הבאתי את דברי החזון איש. הרבה פעמים אני חושב, האם חזון איש הוא היה עצמאי. למשל, בענייני השמיטה, הוא רצה מאוד מאוד למצוא פתרונות לאנשים. הוא לא חשב שמותר להיתר המכירה, הוא חלק על היתר המכירה, אבל הוא עשה הרבה היתרים במלאכות, איזה מלאכות שיהיה מותר לעשות על מנת שיוכלו יהודים להתקיים בחקלאות בארץ ישראל, וגם בשביעית למצוא את הדרך באיזה אופן, על פי הדין, על פי התורה. וגם כל העניין הזה של אוצר בית דין, זה היה בהסכמתו של החזון איש, שאחרים, הם אומרים, צריכים לא כנראה להיכנס לספקות ושמיטה, וצריך לאכול רק פירות נוחרים וכדומה. ובעצם זה מין מבט כזה של שמכביד מאוד על יכולת קיום החקלאות היהודית בארץ ישראל. אני לא עוסק עכשיו בענייני השמיטה, אלא בדין המציאות של נוכרים בארץ ישראל. והחזון איש אומר, שני לווים יש בתורה בנתינת מקום לעובדי כוכבים בארץ ישראל. האחד, לא ישבו בארצך פן יחטיאו, והשני, לא תכונם. זאת אומרת, פירשו חכמים, לא לתת להם חנייה בארץ ישראל. והוא מסביר, איסור ישיבה הוא שנתחייבנו לגרשו מארצנו, והוא חיוב על כל אחד מישראל. כלומר, לא ישבו בארצך. מדברים על עובדי כוכבים. אז יש חיוב לגרש אותם מארץ ישראל. וכל שכן מי שמוכר לו בית, או שמזכירו שעובר בלא תעשה זה. אם צריך לגרש אותו, בוודאי שאסור לו לתת לו בית לגור כאן. דת הרייבד, שעליו הזה זה רק על שבע אומות. אבל שאר האומות, עליו הזה לא קיים. דת הרמב״ם, שמדובר כאן על כל עובדי כוכבים מכל האומות כולם. זה בדין לא ישבו בארצך. ודין לא תכונם, שאסור לתת להם חנייה בקרקע, זה לא רק לשבע עמים, זה לכולם. והגמרא מבארת שאין איסור מהתורה אלא מכירה, כי לא תכונם, אסור למכור להם קרקע בארץ ישראל, אבל שכירות אינו אלא משום גזירם שמא יבוא למכור. אבל איך יכול להיות גוי בארץ ישראל? הרי יש דין לגרש אותם. אז מה זאת אומרת להזכיר מותר מדאורייתא ולמכור אסור? הרי צריך לגרש אותם בכלל מארץ ישראל. אומר החזון איש, שכנראה מדובר מתי יש איסור לא תכונם, הרי אנחנו לא מגיעים בכלל לאיסור לא תכונם, צריך לגרש את כולם. אז מה שייך למכור להם או לא למכור להם? הם לא יכולים להיות כאן. כנראה שהאיסור הזה במקום שיסתלק איסור של לא ישבו בארצך. אז לדעת הרייבד, זה לא משיבת עממים. אז לא תכונם על שאר עמים. ולא ישבו בארצך, זה שיבת עממים. ולדעת הרמב״ם שאומר שלא ישבו בארצך, זה כל העמים כולם, אסור להם, עובדי כוכבים לשבת בארץ ישראל. מתי עולה איסור לתכונם? אומר החזון איש, שבזמן שאין יד ישראל תקיפה, לגרש עובדי עבודה זרה מארצנו, כמו שהרמב״ם אומר בהלכות עבודה זרה, אז כשאין יד ישראל תקיפה לא יכולים לקיים, אז אומרת התורה, אתה לא יכול אומנם לגרש, אבל לא תכונן. אל תיתן להם חנייה בארץ ישראל. הוא ממשיך ואומר, מזה אנחנו לומדים, אם אין יד תקיפה, אז הדין שלא תכונן, לפי הרמב״ם, כאילו לי כן לא היה דין, בכלל שלא תכונן, כי לא צריך אותו, זאת אומרת שהדין שלא תכונם הוא בזמן שאין יד ישראל תקיפה. זאת אומרת בזמן חורבן הבית. זאת אומרת שהמצווה הזאת היא כל הדורות. היא גם כשעם ישראל לא שולט בארץ ישראל. יש איסור לא תכונם. איסור תמידי שלא פוקע. הוא אומר שזה לא צריך בלבד הראיה הזאת. הדבר מוכרע בסברה, שדין זה בכלל הרצון שתהיה הארץ מיושבת מישראל. כלומר, ההלכה הזאת, זה היא כשהקדוש ברוך הוא רוצה שהארץ תהיה מיושבת על ידי ישראל. ולא יתנו בארץ, ולא יכנו בארץ עובדי עבודה זרה. וארץ ישראל היא גם בגלותינו. והרי אנו חייבים בישובה ולדור בה גם בגלותינו. כמו שהעריך הרמב״ם, בלכות מלכים. והרמב״ם אומר במפורש, מותר למכור להם בתים בחוץ לארץ. בתים ושדות בחוץ, מפני שאינה ארצנו. מה הוא צריך להסביר? מפני שאינה ארצנו, מותר למכור להם בתים בחוץ לארץ. אתה רואה מדברי הרמב״ם, שבעצם איסור לא תכונם, הוא נמשך בעצם מאיסור לקיים עובדי עבודה זרה. וזה בעצם בכל העולם. אבל אי אפשר לדרוש מישראל לחלות את כל עובדי עבודה זרה מכל העולם, אבל בארץ ישראל הדרישה היא כן. ועל כן, זה לא ארצנו, אז אין איסור לא תכונם. אבל מה שארצנו כן, וגם הגדרה ארצנו, פירושו של דבר, גדר של ארצנו לא תלוי בקדושת הארץ. אז אם כן, לפי שיטת הרמב״ם, כל עובדי עבודה זרה, אין אפשרות לתת להם חניה בארץ ישראל. מה, למי מותר? לגר תושב. גר תושב זה השם שלו, שהוא יכול להיות תושב, הוא גר תושב. גר תושב זה מי שקיבל עליו שבע מצוות בני נוח. הרייבד אומר שגר תושב יכול, זאת אומרת שמי שקיבל עצמו שבע מצוות בני נוח, אפילו שהוא לא קיבל את זה בפני בית דין, ולא בשעת היובל, כי גר תושב יהיה רק בשעת היובל. שלא בשעת היובל לא מקבלים גר תושב. אז כולם שלא בשעת היובל, הם לא מקבלים גר תושב, הם נשארים בגדר עובדי עבודה זרה. כי לא קיבלו אותו כגר תושב. הרייבד אבל אומר שאם אדם קיבל עצמו מעצמו, הוא גם כן נחשב לגר תושב ואין איסור להושיב אותו בארץ ישראל. דרך אגב, גר תושב אמיתי בזמן היובל, מצווה לקבל גר תושב. כי הוא שב מעבירות, והוא מקבל עליו שבע מצוות בני נוח. אבל הרמב״ם מסייג שגר תושב, גר תושב על פי הדין, זה גר תושב שהוא מקבל עליו שבע מצוות בני נוח, מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה את ישראל ונתן להם תורה, והקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל נתן לכל העמים שבע מצוות. אם הוא מקיים את המצוות האלה לא מפני שהוא מאמין בריבונו של עולם אלוקי ישראל ומאמין בתורה, אלא מפני שהוא חושב שהמצוות האלה הגיוניות צריך להיות, לרצוח זה לא נכון, לגנוב זה גם כן לא נכון, לעבוד עבודה זרה זה שטויות, אז אם כן, הוא מקבל עליו שבע מצוות בני נוח, כי הוא אדם תרבותי. זה לא גר תושב. אומר החזוני שגם הרייבד יודע לזה. שאם אדם החליט לא לעבור על שבע מצוות הללו מפני השכל שלו, מפני שההיגיון שלו אומר שלא צריך לעשות את העבירות הללו, הוא לא גר תושב. גר תושב זה מי שקיבל עצמו את המצוות הללו מפני שהוא מאמין בהשם אלוקי ישראל. הוא מאמין בתורה. לפי זה מתמתים מאוד אנשים שהם גרי תושבים, אפילו לפי שיטת הרייבד. ואז ממילא אין אפשרות גם להרייבד, לפי דעתו של החזון איש, לתת היום מקום לגר תושב למכור לו קרקע. עכשיו הוא מסביר, הסבר מעניין. הוא אומר, למה מקבלים גר תושב רק בזמן שהיובל נוהג? הוא אומר, מפני שיש חשש שכל העניים שבעולם ירצו לבוא לארץ ישראל, וכתוב שמפרנסים גרי תושב גם עם עניי ישראל. הרי מדינת ישראל, עם ישראל הוא עם מוצלח, והוא יהיה עם השיר גודל ביותר בעולם, וכמובן שכדאי להיות יחד איתו, והעניים יוכלו להתפרנס, ואז צריך להחזיק את כל העולם כולו. אומר לכן, ההלכה אומרת, כאילו, נותן תמה דגרה, כאילו. למה באמת מקבלים גר תושב רק בזמן שהיובל נוהג? כי בזמן שהיובל נוהג, כל ישראל יושבים בארצם, יש בדין, הם יכולים לסנן. ולהגיד, בסדר, אתה יכול להיות גר תושב? באנגליה? באמריקה? אתה לא חייב להיות בארץ ישראל. אמנם אין איסור, אבל אין גם חיוב שאתה תהיה פה בארץ. אז יכולים להגיד כמה אנחנו צריכים כמה גוי של שבס, וכמה עוד כאלה אנשים שישמשו אותנו, אבל לא צריך כאן לעשות שיהיה פה סחף כזה גדול, שיבואו אנשים בלי גבול. תושב יכולים לגור בארץ ישראל במגבלה, ויש גם בפירוט ההלכות ברמב״ם אין מה, איך אנחנו נוהגים בגרי תושב בארץ ישראל, אבל בתוספתם, בספרי נדמה לי, אז יש מגבלות שיש גרסאות, יש גרסאות שלא נותנים לגור בעיר, יש גרסה אחרת שדווקא בעיר, שלא יקימו להם ערים לעצמם, שלא יהיו קבוצות גדולות, שלא יכבידו ויפריעו כאן לרוח, המהלך הנכון של עם ישראל. כלומר, במצב האידיאלי, שעם ישראל יבוא לארץ ישראל כולו, ויחזור לקיים את מצוות היובל, דהיינו כולם יושבים על אדמתם, יש מקום לגרי תושבים בצורה מצומצמת, כפי שאפשרי, כפי שזה נוח, כפי שזה טוב לעם ישראל. אחרים שאינם גרים תושבים, אי אפשר שיגורו בארץ ישראל. זאת אומרת, יש כאילו איזה צורך שעם ישראל יתרכז בעצמו לא אחרים, מכיוון שיש לו את הדרך שלו, גם מגרי תושב, שהם מקבלים עליו עם שבע מצוות נינוח, הם לא כל כך בתור מאמינים בשם אלוקי ישראל, בכל זאת הם מקיימים רק שבע מצוות, ולא כל המצוות, אז זה לא שייך שהם ממש רבים יחיו אחד בתוך השני. אני מתעורר את השאלה, ואני חושב, כן, איך אנחנו נשפיע על כל העולם, שזה תפקידנו, להיות אור לגויים, ולרומם את כל העולם כולו לעבוד את השם. ואם אנחנו נחיה בפני עצמנו, בלי כל קשר עם שערה, איך אנחנו נשפיע עליהם? אולי התקשורת. אנחנו נדבר מכאן, והם ישמעו מחכים, לא צריכים לנהל יחסי קרבה וחברה ויחסים הדדיים של אישיים, אלא באופן יותר רחב, באופן כללי, יכול להיות שזה גם דרך. כי אי אפשר להתחבר עם שאר העמים, גדרי חברות ממש. ואם אי אפשר להתחבר, אז איך אפשר להשפיע? אתה לא יכול להשפיע על אדם שאתה לא נותן לו את המקום שלו, שאתה לא מבין גם את החשיבות שלו, הוא לא יקשיב אליך. הוא יגיד עליך, אתה מתנשא, אתה שייך לעם מתנשא, לעם שהוא מתגאה, לא רוצה לקבל את דעתך. אבל כשאתה, איך, גם רב עם תלמידים, הוא לא יכול ליצור אמון של התלמידים אליו, אם הוא לא נותן אמון בתלמידים. זה חייב להיות הדדי, שהרב מעריך את התלמידים, יודע את ערכם, יודע אפילו לשבח אותם, ואז האמון, נעשה אמון הדדי. הם מחזירים לו אמון, וההשפעה היא הולכת וגדלה. אבל זה חייב להיות הדדי, זה לא יכול להיות חד-צדדי. אני דורש הערכה, הערצה, אני גדול, אני נפלא, אני אדיר, וכולם צריכים להקשיב לי. זה מרחיק את האנשים, זה לא מקרב את האנשים בהסתכלות הזאת. אפילו שאדם יהיה כזה. אבל אם הוא ככה יתנהג, וככה הוא יחשוב, וככה ירגישו שהוא חושב, לא ירצו את קרבתו. אנשים אוהבים את קרבת הענבים, שאינו מתגעים. אפילו שהם מלאים בקדושה. עם ישראל הוא עם ענב. איך הוא ישפיע על כל העולם? אין לנו שום ברירה, אלא להתעלות למדרגה כל כך עליונה, שהפר יהיה כל כך עצום שהם יבינו שלא שייך. כמו שנגיד רב גדול, כן, זקני הרבנים, תלמידים צעירים לא מבקשים להיות חברים שלו. יודעים. הוא בדרגה שלו, אנחנו בדרגה שלנו, הקשר שלנו זה קשר של קבלה, וגם יש הדדיות מסוימת, אבל הפר נשאר בעינו. עם ישראל צריך להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, שעם ישראל מתעלה למדרגה כל כך גדולה, שלא יהיה ציפייה בוני חברים. זה לא שייך. יהיה ציפייה של קשר של רב ותלמיד. עם ישראל רב, והעולם, שאר אומות העולם, תלמידים. והפער גדול, לא של רב, של מדריך, של מרא דאתרא, של רשק"א בעד, כן? של גדולי, פער עצום, שבכלל לא יהיה מקום למחשבה של איזה קשר הדדי טבעי. קשר, גם עם ישראל יודע את ערכו של כל עם ועם, ותפקידו של כל עם ועם, ותפקידו של כל אדם בעולם, לכל אחד יש תפקיד ויש מקום ויש ערך, ועם ישראל הוא לב שבאומות. הלב לא עובד לבד. הלב הוא הכי פחות מעשי. הידיים עוד יכולות לעשות איזה דברים. הרגליים להלך, הלב לא פועל שום דבר, אבל הוא מפעיל את כל האיברים. לב בלי איברים אין לזה שום משמעות. גם עם ישראל, שהוא לב שבאומות, הוא צריך את כל האיברים כולם. להפעיל אותם, להרים אותם, להחיות אותם, לקדש אותם. אבל כשיודעים שהלב הוא לב, ושאר האיברים הם לא לב, עם ישראל הוא העבר של הנשמה תלויה בו, המוח והלב שבאומות, אז יכולה להיות מידת ההשפעה בצורה שלמה. זאת אומרת שבעצם המצב האידיאלי, ארץ ישראל, יושבים בה רק מעטים בני גרים תושבים, ועם ישראל יושב כאן כעם לבדד ישכון. זה בעצם מה שרוצים חלק מהציבור שרוצה לעזוב את כל הערים הערביות, רוצה לעזוב את יהודה ושומרון, שיש כאן ריבוי של נוכרים, ושמדינת ישראל תהיה מדינה של יהודים, ולא כל כך הרבה נוכרים בארץ ישראל. זה מטרה די מובנת. ויש כאלה שאומרים, ארץ ישראל, אי אפשר לעזוב אותה. והריבונו שלנו מוכרח לעשות פשרה בינינו. זאת אומרת, אי אפשר לעזוב את ארץ ישראל, ואי אפשר שבארץ ישראל יהיה הרבה נוכרים. זה פתרון מושלם, שלא יהיה מריבות בין החלקים. חלק רוצה בלי נוכרים. חלק רוצה את כל ארץ ישראל. ארץ ישראל בלי נוכרים, פתרון מצוין. זה באמת מה שיהיה כנראה במשך הזמן. איך אנחנו נעשה את זה? אני לא יודע אם פעם הזכרתי. ככל מה שאנחנו יותר נתעלה. יישוב של ציבור דתי במדרגה של גבוהה, אף נוכרי לא רוצה לגור שם. כל היישובים יחזרו בתשובה, כל אנשי תל אביב יחזירו בתשובה, לא רוצו לקרוא שם נוכחים. מה הם עשו שם בשבת? מה הם עשו שם בליל שבת? מה ילכו לבית הכנס? מה הם שימו שיעורי תורה? מה? אין להם מה לעשות שם. ככה יהיה בכל הערים כולם, וממילא הם, כל אחד, הם יחזרו הביתה לארצם. אלה המדברות של חצי האי ערב, מאיפה שבאו. ויכול להיות אפילו שיעשו את זה בשמחה. יבינו, יגידו, עם ישראל, עם מיוחד, עם רוחני, עם קדוש, לא מתאים לנו להיות כאן, להפך, אנחנו מריצים אותו, אנחנו נשמור קשר, אנחנו נצא מכאן, נשמור על קשרים מרחוק. לזה אנחנו מתפללים ומצפים, זה גם נראה מה שיהיה. אלא מה? מה שאנחנו מבקשים זה שיהיה מהר ויהיה בקלות. זה כל תפילותינו. ירושלים עירך ברחמים תשוב, וגם במהרה תשכון בתוכה. במהרה בימינו. כל הזמן אנחנו, זה שזה יהיה אנחנו יודעים, רק שזה יהיה מהר ובקלות. ככל שאנחנו נרבה בתורה, אנחנו נרבה זכויות, ואנחנו נגיע את זה יותר מהר. ואין כל ספק שבני התורה הם עקובים את הקצב של הגאולה. זה כתוב בזוהר המון המון פעמים, שבזכות התורה תהיה הגאולה האחרונה. וככל מה שתרבה תורה, ותורה גדולה, תורה שבאה ממקור של קודש, תורה שמכירה בסגולת ישראל, בערכם של כלל ישראל, שכשאדם עושה מצווה וקשור עם כלל ישראל, המצווה נעשית כללית. אם אדם עושה מצווה והוא אדם פרטי ולא מחובר עם הכלל, ולהיות מחובר עם הכלל זה עם כל הכלל, בלי מגבלות, גם עם הרחוקים, להבין שכולם הם חלק מעם ישראל, ואתה בשם כולם לומד תורה, בשם כולם מקיים המצוות, בשם כל ישראל, הערך של התורה הוא ערך אחר לגמרי. אתה מכיר בערכה של ארץ ישראל. אתה מקבל את קדושת ארץ ישראל לתוך התורה. כל התורה היא תורה אחרת. וזה התפקיד שלנו, שאנחנו מבינים את זה. גם מבינים את ערכם של ישראל, גם מבינים את ערכה של ארץ ישראל. התורה הנלמדת כאן היא תורה גדולה. והיא פועלת. והיא המקדמת אותנו לגאולתנו, בדות נפשנו, שתהיה במהרה בימינו בקרוב.